טוב, השבוע שבא דיברנו על הנושא של קורבנות. ופרשת צו זה בעצם המשך של זה. כאילו, שיש בהרבה ספרים, השמטות. היום אין מושג כזה השמטות. כי במחשב פשוט מכניסים את זה למקום הנכון, וזהו. אבל פעם, פיסו ספר, אחר כך נזכרו שהשמיטו כל מיני חלקים. אז אי אפשר לעשות את הספר מחדש, שמו את זה בסוף. כל מיני השמטות שהיה צריך להיות כתוב ולא כתוב. אז ככה זה נראה הפרשה הזאת. יש פה עוד פעם פרשת סוילור, פרשת חטוס, אושום, שלומים. ומה זה? דברים שלא הזכרו בפרשה הקודמת. כאילו השמטות כאלה.
המשך של הפרשה הקודמת.
כן. עוד פעם אותם קורבנות, עם פרטים חדשים שלא הזכירו שם. אז זה מעניין שזה בצורה כזאת.
מה, כתבו את זה בזמן אחר?
לא, בדיוק שלא. אני אומר, זה רק אחד, בעצם יש פה כוונה מיוחדת שזה בצורה כזאת. היה עניין עוד פעם שיהיה פרשה של כל הדברים האלו, ולהזכיר פרטים מסוימים שלא הזכירו שם. אז זה נושא שצריך להבין. החלק הראשון חוזר לאוילו. זו היסטוריה של אוילו. היא אוהלה על מוגדל המדבח כל הלילה עד הבוקר. אז עוד פעם פרשה סוילו, ולא מדובר על אוהלו. כל הפרשה מדבר על תרומס הדשא. מדברים בעצם על האפר שנהיה מהקורבנות, ולא דווקא מהקורבן אוהלו. מה שנהיה מהקורבנות שנשרפים במשך היום. אז כל יום יש מצווה שנקרא תרומס הדשא. צריכים לקחת חלק מהאפר, ולשים ליד המזבח. המטרה היא לא לנקות את המזבח, כי זה עוד מצווה. שכשיש הרבה, אז זה נקרא, אז צריכים לקחת את ויירים סדשן, לא, זה אחר כך, להוציא את כל הדשן, מחוץ למחנה, זה משהו אחר. זה מצווה נפרדת. אבל חוץ מזה, יש מצווה כל יום, חיוב, כל יום, לעשות תרומס הדשן. איזה מין מצווה הזאת? לקחת קצת מהדשן, נשים יד המזבח, וזה נבלע באדמה, נבלע ברצפה. מה העניין בזה? אז יש פה תרומס הדשן, יש פה הוצאת הדשן, ויש פה מצווה שיהיה כל הזמן אש על המזבח. יש איזה כמה פעמים את הלשון הזה. אי אוי לו על מוגדל המזבח כל הלילה, פעם אחת. אחר כך, אשר תאכל רועי של סוילו על המזבח. ואחר כך, ורועי של המזבח תוקד בו לא יסירבה. ואחר כך פעם רביעית, אש תום תוקד על המזבח יסירבה. ארבע פעמים כתוב, צריך כל הזמן שיהיה אש על המזבח. אז בגמרא דורשים מזה שיש כמה מערכות על המזבח. יש מחלוקת האם שלוש שיטות, האם שלוש או ארבע או חמש. עם שתיים או שלוש או ארבע. אבל יש כמה מערכות וזה כמה לשונות. אבל מה כל כך חשוב שכל הזמן יש להזבח ויש איסור אחד מהלאווים שבתורה שלא לחבות את האש של המזבח. מה כל כך חשוב האש של המזבח? ברמה כתוב ששמע מליון נובי מי שרוצה עצה נגד מחשבות. מחשבות שמטרידות, מחשבות פסולות. נגיד את הפסוק הזה כמה פעמים. איש, טוב מתוק כזה, נזבח לא יסיר בה. כמה פעמים.
מי שמע את זה?
הרמק, מיליון נובי.
איזה פסוק זה? איזה פסוק?
פסוק השישי.
ומה הפרק בפסוק?
פרק בו? פסוק בו.
איש, טוב מת. בסדר, בסדר.
כן, אומר את זה גם בבוקר, בסידור של אשכנזים. ספרדים לא אומרים את זה. ספרדים לא אומרים את זה.
כן?
לא פרשת סקיר ולא פרשת סדשן. מתחילים מיד פרשת סתומים. עכשיו, חוץ מזה, הפרשת מתחילה צו אסער אונס בונו למו. לשון הזה של צו הוא לשון חריג, ורש"י אומר, מביא את החז"ל, שזה לשון של זירוז. מתי נאמר הלשון הזה? אז זה שתי שיטות. שיטה אחת. איפה שצריכים לצוות לדורות. לא שם זירוז מיד ולדורס. שיטה שנייה, מקום שיש חסכון כיס. עכשיו, פה, לכאורה זה לא זה ולא זה. אין פה חסרון כיס מיוחד. בסך הכל אומרים, תומס הדשן, אין פה איזה חיסרון מיוחד. וגם אין פה ציווי לדורות, אנחנו היום אין לנו תומס הדשן. אז מה זה הלשון של צו? וגם למה צו זה לשון של זירוז? איפה נאמר בצו לשון של זירוז? אה? פקודה. פקודה. ולמה במקום שצריך לדורות, במקום שיש חסרון כיס, צריך זירוז מיוחד? חסרון כיס קשה לעשות את זה, יש עוד הרבה סיבות קשה לעשות, יש עצלות, יש כל מיני סיבות. חסרון כיס זה אחד מהסיבות, למה דווקא שמה צריך זירוז מיוחד?
שלא יחשבו שזה מצווה כזו, לא מצווה מי יודע חשובה. ואז אנשים יתחילו לעזור את זה, אבל זה לכן הוא מצווה אותם. להפך, צריכים לעשות את זה, חייבים לעשות את זה.
אז אתה אומר שבמצווה שאפשר לזלזל בה, אז אומרים לשון של צו. אז הרמב"ן אומר שבאמת משמשים מן אמר שמקום שיש חסרון כיס לא הולך לפרשה הזאת. אלא מקומות אחרים, ששם זה לא לדורות, כמו שמן עמול, זה לא לדורות, וגם אוי מיקלוט, זה לא לדורות. ושם כתוב שם צו, בגלל שזה חסרון כיס, אני לא מתכוון לפרשה הזאת, פה זה לא חסרון כיס. זה פירוש אחד. פירוש שני שהוא אומר שיש פה כן חסרון כיס, לא, הוא אומר שפה אין חסרון כיס. אבל האורחה אומר שפה יש כן חסרון כיס. למה? הוא אומר כמה דברים. דבר ראשון אומר חסרון כיס, זה לא חייב להיות ממון. יכול להיות טרחה, כמו שאתה אומר. זה דבר שמטריח מדי הרבה, אז הוא נקרא חסרון כיס. עוד פירוש הוא אומר שבגלל שצריכים להיות ער כל הלילה, אז לכן זה גם חסרון כיס. עוד פירוש הוא אומר שזה חסרון כיס, לא לכהנים, אלא לכל ישראל. בגלל שאוי לו, נשרף על המזבח, אין בזה שום דבר. אז במות שלמות נשרפים על המזבח, זה חסרון כיס. ועוד פירוש אומר שזה חסרון כיס לכהן, בגלל שהוא יכול להרוויח אם הוא יקריב קורבנות אחרים. שם הוא יקבל בשר.
פה הוא לא מקבל.
פה הוא לא מקבל, רק את האור. אבל בעיקר הוא אומר הפירוש, זה הוא מביא פירוש בשם יושמרים, הוא אומר את זה. אבל הוא אומר שהחסרון כיס זה על המצווה של אש. זה יש צריך כל הזמן אש על המזבח, צריך כל הזמן עצים. זה הרבה כסף. כל הזמן צריך שיהיה אש.
כל
הפשוטים
זה
אחרי אתה? כן. את הראשונים הוא מביא בשם אחרים, אבל זה הוא מסביר בעצמו. עוד פירוש הוא אומר שפה בפרשה נאמר שאי אפשר להקריב שום קורבן לפני קורבן אטומית. היא אוי לו אלמוגדו, זה הקורבן הראשון. מזה משתלשל הרבה סוגי חסרון כיס. הוא מביא כמה סוגי אפשרויות אם מביאים קורבן שבדיוק נהיה שלוש שנים לפני הקורבן אטומית, כבר אי אפשר להקריב אותו. או אם עשו קוימץ לפני שהקריבו את זה. אבל בעיקר הוא אומר שאי אפשר להקריב קורבנות בלי קורבן תומית, אז מזה היה תקופה שלא יכלו להקריב קורבנות. היו צריכים לשלם להם הרבה הרבה כסף לשלשל להם מחוץ לחומה כדי שיביאו כבשים. אומר, אם היה אפשר להקריב קורבנות אחרים בלי קורבן תומית, יכול להיות שהם נותנים על זה. לא היו צריכים לתת כל כך הרבה כסף כדי להקריב את התומית, בגלל שאי אפשר להקריב שום קורבנות בלי זה. אז היו חייבים להוציא הרבה הרבה כסף כדי לקנות להם כבשים. כמה זה היה? קופה מלאה דינרי זהב בעד כבש אחד, כל יום. עד פעם אחת העלו להם דבר אחר, ואז זה הפסיק. אבל כל יום, קופה של דינרי זהב על כבש אחד, פעמיים ביום. אז זה חסרון כיס. הרחם אומר שהפרשה הזאת מדברת בדרך רמז על הגלות. הוא אומר שבעצם היה צריך להיות הגלות זה הלילה. כשמגיע הבוקר, מגיע הזמן של הגאולה. מתי זה הלילה, מתי זה הבוקר? אז הוא אומר, בכל אלף שנה יש 500 ו-500. 500 הראשונים זה הלילה, 500 השניים זה היום. הגלות התחילה בסוף האלף הרביעי. 172 שנים אחרונות מהאלף הרביעי. ואז יש את האלף החמישי ואת האלף השישי. כל אחד מהם יש לילה ויום. באיזה מהם יהיה הגאולה? אז הוא אומר, היה שתי אפשרויות. היה אפשרות שזה יהיה בבוקר הראשון. ואחרי שזה לא היה ככה, אז זה בבוקר השני. שאנחנו כאן נמצאים בו. באלף השישי, בחצי השני, זה הזמן. מתי בתוך הזמן הזה? קבים כל יום, אבל זה הזמן, הגיע הזמן. ואז הוא מפרש את כל הפרש שבעריכות, שמדבר על איך יהיה הגאולה. קודם כל, הוא אומר, אי אוי לו על מוגדל המזבח כל הלילה. אי אוי לו, אנחנו, עם ישראל, נקראים אוי לו. ואנחנו כל הלילה על מוגדל המזבח. מזבח זה כל הצרות. למה זה נקרא מזבח? כי זה מחפר. עד מתי? עד הבוקר. איזה בוקר לא כתוב, זה יכול להיות או זה, או זה. ואז מה שיהיה אחר כך, ויש המזבח, תוקד בוי. אותו אש שכל הזמן עטפו אותנו ועשו לנו מה שעשו, שאתה לא רגוע מהגויים באוקראינה. אש המזבח, תוקד בוי. זה יחזור אליהם כל מה שהם עשו. הוא אומר, זה יחזור אליהם גם מה שהיה צריך להיות אם זה היה בבוקר הראשון. לא בגלל שיתאחר, אז הם הרוויחו, לא הרוויחו שום דבר. יחזור אליהם. רבית והצמדה. זה הוא מסביר את כל המשך של הפסוק ולפי זה. יש עוד חז"ל שכתוב אין צו אלא עבוד אזור. צו זה השם של עבוד אזור. למה זה השם של עבוד אזור? ואיך זה קשור למה שעכשיו למדנו שצו זה לשון של זירוז וקשור לחסרון כיס. אז פה אנחנו חוזרים לנושא של קורבנות שהתחלנו שבוע שעבר, ונבין למה הפרשה הזאת נקרא תואר סוילו, ומה הסיפור של תרומה של דשן וצואר של דשן והאש הזה שצריך להיות על המזבח. אנחנו אין לנו עובד אזור. ביטלו את עובד אזור. ולכן אנחנו גם לא יכולים להבין מה זה היה. שיגעון, לא שיגעון. כשאנחנו חושבים על אלה שעבדו עובד אזור, היה להם זבוב בכיס. כל פעם הציעו את זה ונשקו את זה וחיבקו את זה. אנחנו מחייכים, זה לא הגיוני. באמת היו המורים שצחקו. צחקו על מנשה, שהוא ככה עבד עובד אזור. הוא הגיע אליהם בחלום, אמר להם, אתם הייתם בדור שלי. כן, הייתם מקפלים את הפרק ורצים על ארבע. זאת אומרת, כשזה היה, זה היה יצרור חזק, אנחנו לא מבינים את זה. היום, אין את היצרור, לכן אין לנו הבנה בזה. אבל יש כן עבד אזור. עבד אזור היחיד שנשאר, זה ממון. תבת ממון. תבת ממון, עיקר התאווה שבזה, למה אדם רוצה כסף? מה יש לו מכסף? עיקר התאווה של ממון, יש בזה כמה חלקים, אבל עיקר התאווה שבזה, זה הרצון להיות מסודר. אדם רוצה להרגיש שהוא מסודר, הוא לא תלוי במישהו. המן ירד כל יום. למה ירד כל יום? צד אחד, זה נראה לנו התקופה הכי שלווה. היינו רוצים ככה. כל יום, אתה פותח את הדלת, יש לך מן ליד הבית.
מגיע משלוח.
צד שני, זה היה ניסיון לא פשוט. תראו שכמה פעמים בפסוקים שזה היה ניסיון. למה ניסיון? כי כל יום לא ידעו מה יהיה מחר. ככה, אני שואל לך איזה משהו הפריש יותר, אתה אומר, יש פה משהו נמרוח על הבוקר. בסדר, אני לא אשאר רעב בבוקר. אצלם לא. היה אסור להשאיר, וגם אם הם שירים זה לא היה עוזר. בבוקר אתה יודע שאין כלום. אם ירד מן, יהיה מה לאכול. אם לא, אז אין. אז היה נסיון כל יום, וזה בעצם מביא אותנו למצב שהם תלויים ועומדים, ההפך הגמור מלהיות מסודר. הם הכי מסודרים, אבל בלי התחושה של מסודר. זה היה הניסיון. אדם רוצה להרגיש שבבנק יש את הסכום שהוא צריך, לא רק לשבוע הקרוב, לחודש הקרוב, אלא לחתן את הנינים. להיות מסודר. יש אחר כך אוהב כסף, לא אוהב כסף, שגם כשיש לו כל לחתן את כל העיר גם כן, אז עדיין הוא רודף אחרי כסף. וזה גם קשור לעבוד אזור. חלק הראשון ודאי קשור לעבוד אזור. אדם רוצה להיות מסודר, הוא לא רוצה להיות תלוי בהשגחה של השם. הוא רוצה להרגיש שהוא שולט בעצמו. גם החלק שרוצים אחר כך יותר כסף, זה בשביל שררה, זה בשביל להיות שווה. כן? זה שפה שמקובל, היום הוא שווה 4 מיליון, הוא שווה 100 מיליון, 5 מיליארד, משהו הוא שווה, זאת אומרת זה משהו הוא שווה. זה הכסף שיש לו, הוא שווה לפי מה שהוא מתנהג, לפי המעשים שלו, וככה זה נקרא, הוא שווה ככה. אז זה מה שמקנה לו את המעמד. אז זה גם עבוד אזור, הוא רוצה לעשות מעצמו מציאות, ויודע שלפי כמה כסף שיש לו ככה הוא יהיה, אז לכן עושים כסף. עכשיו, העבוד אזור הזאת של ממון זה לא רק מי שיש לו, זה גם מי שאין לו. זה שלכאורה כל נושא של, 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 של תאוות ממון זה לא קשור אלינו. אנחנו קודם כל תביא את הממון ואז נדבר על התאווה שבזה. אני עוד לא ראיתי את הדולר בעיניים. הדאגה סביב זה, ההרגשה הנואשת הזאת שזה מה שיציל אותי, זה המלך עוזר ומשור מגן, זה תאוות ממון. ההרגשה הזאת כאילו אני לא מסודר אם אין לי, זה תאוות ממון. זה עבוד אזור. עבוד אזור הזה היה עבוד אזור של המצרים. המצרים רצו להסתדר לבד והיה להם את זה. היה להם את המצרים זה המקום היחיד שלא יורד גשם. הם לא צריכים גשם. היור עולה ומשקה את כל השדות והם מסודרים. אז פרעה בא ואמר לי יורי ואני עשיתי מה הכוונה? אני מסתדר לבד. יש לי את היור ואני מסתדר לבד. לכן העבודה הזרה שלהם היה שא, כבש. על השא נאמר, אשתרו אסנכו, אשר אומר שהם מעשירות את בעליהם. מה הפוך מזה? מה הפוך מתאוות ממון? איך שוברים תאוות ממון? קורבנות. הם אמרו לפרעה, אנחנו רוצים לצאת ממצרים כדי לשחוט את הכבש. הם עשו את זה בתוך מצרים. לקחו את הכבש ושחטו, וזה כתוב שזה היה בשביל מצרים ממש קשה לראות את זה. ראו את העצמות של הכבשים, מתגלגלים, זה ממש היה להם קשה לראות את זה. לקחו את העבודה הזרה הזאת, שחטו אותה. זה התיקון לתאוות ממון. אתה אומר, אתה לוקח כסף, הם פה אי אפשר לעשות את זה, עושים את השטרות בצורה כזאת שאי אפשר, אבל לוקח כסף וקורא את זה. אז לא עושים את זה ולא צריך לעשות את זה, אסור לעשות את זה, סתם זה מטשחיס. אבל לפעמים צריך פעולה כזאת שאתה לוקח את הדבר הזה שאתה כל כך מרגיש תלוי בו, כל כך רודף אחריו, כל כך מרגיש שהוא אבא שלך והוא הכל בשבילך, ואתה לוקח אותו וקורא אותו ושבר אותו, ואתה אומר, לא צריך, מה, זה, 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 זה החיים שלי. זה פעולה ששובר את זה. אבל זה לא מספיק סתם לשבור את זה. כמו שצדיק אמרו שלשבור את האהבה, שורים את האהבה, נהיה שתיים. לא זו לשבור. לשבור זה נקרא להתחבר למשהו יותר גבוה מזה. אם מישהו בא אליך ואומר לך, תשמע, סוח וזבולון, אתה עליי, מי עכשיו? עד 120, אתה, והילדים שלך, והנכדים שלך וכו'. כלום, נגמר הסיפור, אתה מסודר. אתה תסתכל על הכסף, כמו שאתה תסתכל על צלחת חד פעמי. לא צריך, מה יש לי מזה? ילד מסתכל על הכסף, אם הוא נהנה מזה, זה אותו משחק. עד שהוא מתחנך לאהוב את הכסף. אבל ילד קטן, בשנתיים, שלוש. לא רואה בזה משהו. למה? כי אין לו צורך בזה. לשבור אותה בעצמם זה להתחבר למשהו יותר גבוה שמייתר את הצורך בזה. בעצם אנחנו לא צריכים כסף. בריסקוב אמר שמזונותיו של אדם קצובים לו. הוא אמר, לא נגזר כמה כסף יהיה לו. לכמה פרנסה יהיה לו. יכול להיות אדם שיש לו הרבה כסף. וזה הולך על דברים צדדיים, לא נשאר לה אפילו לצרכים המינימליים. יכול להיות אדם שאין הרבה כסף, אבל בדיוק מסתדר לו לקנות את הדבר הנכון במקום הנכון, הוא מסתדר. או לקבל, לא משנה, זה לא תלוי בכסף. תלוי פרנסה. ופרנסה, זה יודעים אפילו השירים הגדולים, שכסף לא, 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 לא מבטיח פרנסה. פרנסה זה מהשמיים. זה השבירה של תאווה סמומן, שאדם מקריב קורבן, שוחט את הכבש, לא סתם לשחוט אותו ולזרוק לפח. שוחט את הכבש, מקריב את זה לשם, אומר לשם, אני לא צריך את הכבש. אני צריך אותך. הכבש נותן לי השירות, אני לא צריך השירות, אני צריך פרנסה. וזה סוד שכתוב בספר הזוהר, כל הקורבנות, הוא מביא לזה את הפסוק, בשיר השירים. בוסי לגני אחוי סיכה לו. אוריסי מורי מסומי יוחד ירם דישי. איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. כביכול, הקורבנות זה שהשם מזמין אותנו לסעודה. הוא אומר, בואו נאכל ביחד. ועם קורבנות, וכל הבסמיגדוש שנייה מקום שיושבים ואוכלים. וזה פלא פלאים, בסמיגדוש כזה מקום קדוש. מקום שצריכים ללמוד, להתפלל, לעשות עבודות גדולות. מה עשו בסמיגדוש? זה היה שטיבל חסידי, שם הכל הם אכלו ושרו. זה לא יפה. נכנסים בסמיגדוש, רואים דם מצד אחד, מצד שני ישים כהנים ואוכלים כמויות של בשר, כמויות של בשר. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה? זה אומר, השם עושה פה סעודה, מזמין אותנו לאכול איתו ביחד. לאכול איתו ביחד זה נקרא, מה אתה דואג? אני נותן לך לאכול. עכשיו, זה לא רק בנושא של ממון ופרנסה. זה כל ההסתכלות על העולם. האם אתה רואה את העולם כמשהו נפרד, כמציאות בפני עצמו, ואז אתה צריך להסתדר איתו? או שאתה רואה את זה כחלק ממה שהשם מנהיג, ואז זה לא תפקיד שלך להסתדר איתו. התפקיד שלך להאמין שהשם מכוון אותך בדיוק בצורה הנכונה. איפה זה מתבטא? בידיים. בידיים יש שתי תנועות סותרות. מצד אחד, בידיים נמצא כוח של בן אדם. אדם רוצה להראות כוח, יש שתי תנועה כזאת בידיים. וזה יש סכנה שאדם יכול להגיד, כל חיווי ציביודי, עשה לי את החיל הזה. מצד שני, הידיים בעצמם יש תנועה של הרימוי סיודי לשם. אדם מרים ידיים. עוד לפני הרימוי סיודי לשם. כשרוצים להגיד בן אדם נכנע, מה הוא עושה? מרים ידיים. מתייאש, מרים ידיים. אם ידיים זה נקרא, הוא מגלה שאין לו כוח. עומדים מאוד על המקדח, תרים ידיים, תגלה שאתה נכנע, אין לך כוח. אז אפשר להיכנע בתור ייאוש. בסדר, נתקלתי עם משהו שגדול ממני, חשבתי שנסתדר עם העולם. לא מסתדר. אפשר להרים ידיים בצורה כזאת שלא צריך להסתדר. הרי מויס יודי לשם. כי עשר לשמיים יודי, אני מרים את הידיים לשם, אני אומר לו, למה אני צריך להסתדר? אתה מנהיג את העולם, אתה תסדר אותי. הידיים מרמזים על העולם. למה? כמה פרקים יש בידיים?
כ"ח.
28. יש 14 בכל יד, כבניין יד. כן, 3 בכל אצבע, ופה 2. שתי ידיים ביחד, זה 28. 28 זה 28 אותיות שמזה נברא העולם. כוח מעשה ויגיד לאמרי. השם גילה לנו שהכוח שלו נמצא בעולם. לא הכוח שלך, אלא הכוח שלו. ויש עוד משהו שזה 28. בקהלס יש 28 עתים. בפרק שכתוב לכל זמן ועס לכל חפץ, עת ללדת, עת זה, עת זה, עת זה. יש שם 28 עתים, 14 לטובה, 14 הפוך. בכל סוגי הזמנים והמצבים שיש בעולם. וכשרואים את הרשימה הזאת, אתה רואה בדיוק עם מה אתה מתמודד. הוא אומר לך, אתה לא מתמודד עם זה. זה עיתים שיש מישהו שמכוון את זה, וזה מה שהולך להיות. אתה לא צריך להתמודד עם זה, אתה צריך לקבל את זה. זה תאוות ממון הכללית, לא רק כסף, אלא הצורך להסתדר עם העולם והמחשבה שאני צריך לעשות את זה, זה גם תאוות ממון, זה עובד אזור. זה עובד אזור שנשאר לנו עד היום. וזה רוב העולם ככה, רוב העולם, מה זה רוב? רוב מוחלט. כל העולם בעצם עסוק בלהסתדר, בלהתמודד, בלהשיג, בלהצליח. כל הזמן עסוק בלקמוץ את הידיים ולעבוד איתה. כמו שהתינוק נולד. אז אנחנו אומרים שהוא נולד עם ידיים קבוצות, הוא הולך לסבוש את העולם. שהוא נפטר, הוא נפטר עם ידיים פתוחות. חוכמה היא לעשות את התנועה הזאת בדרך. להיוולד, כולם נולדים ככה. באיזה שלב אתה משחרר את הידיים? זו השאלה. אז פה נמצא תאוות ממון והפוך מזה. מה הפתרון? מאוד יפה להגיד, זה תאוות ממון, זה הפתרון. נו, איך? התשובה היא מאוד מפתיעה. התשובה היא ריח. משה רבנו כתוב, הוא ביקש מעם ישראל למול במצרים, כדי שיוכלו לצאת ממצרים. לא רצו. ככה שכזה מדרש. מה הוא עשה? הוא שחט את הפסח, צלה אותו, ואז נהיה כזה ריח טוב, שאמרו לו, תן לנו לאכול גם כן. אז אמרו לו, אתם לא יכולים? כל אוהל לא יאכל בו. מיד הם הלכו ומלו, וגם עשו קורבן פסח. הריח שהגיע אותם. יש בסיפור עם אסי, איזה שמה אסי מבעל תפילה. שם זה מעשה ארוך מאוד, המעשה הכי ארוך. שם מדובר על כל מיני כיתות של שקר שיש בעולם, 10 כיתות. כל אחד בוחר לעצמו איזה תכלית, זה התכלית של החיים. אחד כבוד, אחד אוכל, אחד זה, אחד זה. אחד מהכיתות זה לקחו את התכלית ממון. וזה הכי קשה. והסיפור שם רואים שאת כולם אפשר לתקן, אפשר להוציא אותם מהטעות שלהם, כי סך הכל בכל דבר יש אמת, כל שקר יש אמת. רק צריך להעמיד את זה על האמת. הכי קשה זה ממון. שם מתואר ממש מה שרואים היום, מפת באמריקה, שמודדים בן אדם לפי הכסף שלו. הוא נקרא אדם, הוא נקרא חיה, הוא נקרא בעל חי, הוא נקרא מלאך, שרף, אלוקים. לפי הכסף שיש לו. אי אפשר להוציא מזה. סוף הסיפור הוא, שאיך הם יוצאים מזה? על ידי הריח של המאכלים. יש ריח שמוצאים מזה. מה זה הריח הזה? אז קודם כל, איפה היה הריח הזה? אמרנו קורבן פסח. הריח הזה היה בבית המקדש. כל הקורבנות נקראים איש ריח נכוח לשם. נקראים ריח. והריח הזה צריך להיות כל הזמן. אש תמיד תוקד על המזבח. כל הזמן צריך שיהיה אש. מהאש הזה נולד הריח, הריח של הקורבנות שנשרפים שם. זה צריך להיות כל הזמן, אפילו כשלא מקריבים קורבנות. ביום מקריבים, בלילה לא מקריבים. אבל בלילה שורפים את האיברים, את האיברים בדור ששחטו ביום. אז כל הלילה, יהיה אוהל על מוגדל הדבר כל הלילה. כל הזמן צריך שיהיה אש, כל הזמן יהיה ריח, וכל הזמן צריכים להריח את הריח הזה. מה זה הריח הזה? מה זה עושה? ריח, זה כתוב שזה החוש היחיד שלא נפגם בעץ הדעת. עץ הדעת זה שאדם הראשון התחכם. הוא אומר, למה אני צריך להיות בכזה מצב שצולים לו בשר, מוזגים לו יין, שזה היה לפני החטא, הוא היה מסודר לכאורה. הוא אומר, איזה נחתו אחרי של השם מזה? ככה כתוב. אם הוא יוכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא יצטרך בעצמו לעבוד. ואז יהיה נחת רוח. זה היה פגם של עץ הדת. באמת, אחרי שהוא אכל עץ הדת, אז הפסיקו לבשל לו. הוא היה צריך לעבוד לבד, וזה יספח אותו אחד לחם. אבל מה הכוונה שבזה יספח אותו אחד לחם? זה לא עונש, וזה גם לא מה שמביא את האוכל. זה יספח אותו אחד לחם, הכוונה הייתה צריך לעבוד ולהאמין שהאוכל לא מגיע משם. על ידי שאתה עובד ומאמין שזה לא מגיע לשם, אז אתה מתקן את הפגם הזה של עץ הדעת. אז החוש היחיד שלא נפגם בעץ הדעת זה הריח. לכן על הריח לא צריכים להגיד ברכה, וזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, לא הגוף. מה זה ריח? מה הכוח של ריח? ריח הופך את, 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 את התחושה. אתה יכול להרגיש מאוד עצור, כמו במוצאי שבת, ואז אתה מריח, זה משיב את הנפש. רגשת מאוד גרוע, פתאום אתה מריח איזה ריח טוב, אתה מרגיש אחרת. מה קרה? נשארת אותו בן אדם, הגוף שלך נשאר אותו דבר, העולם נשאר אותו דבר, פתאום אתה מרגיש אחרת. מה קרה שאתה מרגיש אחרת? תפסת משהו אחר. תפסת משהו אחר. תפסת שההרגשה שלך שרגשת לא קשור למציאות. המציאות אמנם נראית ככה, אבל זה לא מה שאתה אמור להרגיש ככה. יש ריח אחר. ריח אחר זה נקרא איזשהו מסר, איזשהו ניגון, הרגשה שמודיעה לך שאתה חי בשקר. אתה לא יכול להסביר את זה. אתה אומר, רגע, רגע, מה שרגשתי מקודם כל כך גרוע, זה לא כזה גרוע. הרחתי ריח טוב. הנשמה שבהתעוררה. זה מחזיר אותנו למצב שלפני החטא. כי הריח לא נפגע מהחטא. אז כשאתה אומר ריח, אתה אומר, זה לא כזה עולם חשוך. יש מצב יותר טוב מזה. זה הריח הזה. ריח גורם לעוד משהו. גורם לחיבור. כשיש ריח לא טוב, מה אתה עושה? אם אתה יכול, אתה בורח. אם לא, אתה סתם את האף. זאת אומרת, אתה מנתק את עצמך מהריח הזה. זה גורם לניתוק. הדבר הזה שגורם ריח רע, זה דוחה. ככה אומרים, ריח רע דוחה. ריח טוב, הפוך מדוחה, מחבר. אז הריח, פה יש שתי דברים. דבר ראשון, הוא מגלה לך את הטעות. מה שרגשת זה לא הנכון. דבר שני, הוא מחבר אותך למשהו אחר. הריח הזה גורם לך רצון להתחבר לזה. זה מה שהם יש הרבה, נעשה להם את הריח. הוא כזה ריח טוב, אנחנו גם רוצים. המצרים גם רצו והם לא קיבלו, כי הם לא יכולים להתחבר. עכשיו, קורבן זה מלשון להתקרב. וזה הלשון של צו. איפה צריכים צו? צו, כמו שאתה אמרת, זה לשון של ציווי. ציווי, יש בזה שני חלקים הפוכים. צד אחד, זה פקודה. אני אומר לך, אל תערר על מה שאני אומר לך, אמרתי לך, תעשה. וזה צריכים לעשות מקום שקשה לקיים. אם... זה משהו שקל לקיים, אני יכול להסביר לך ולהתאים לך, ואתה תעשה את זה. אם זה משהו שקשה לך לעשות, אז אני אומר לך, אני לא הולך להסביר לך, זה מה שאתה צריך לעשות וזהו. איפה זה היה? רבקה אמרה ליעקב, תעשה מה שאני מצווה אותך. קשה לך לעשות את זה, אבל זה ציווי, תעשה את זה. אבל יש בזה גם נקודה בדיוק הפוכה. צו אומר לך, אל תדאג, אני יודע מה אני אומר לך. תסמוך עליי, אני יודע מה שאני אומר לך. זה סמכות יותר גבוהה, שמצד אחד מכניע אותך, מצד שני אומרת לך, מה אתה דואג? אם אמרתי לך, תסמוך עליי, זה בסדר. זה מה שהיה שם עם רבקה, אמרה לו, תעשה מה שאני מצווה אותך, כי אני יודעת מה שאני עושה. ויעקב ככה עשה. אז איפה כתוב צו? אין צו אל עבוד אזור. מקום שיש עבוד אזור, מצד אחד אומרים לך, תיזהר. אמרתי לך משהו? תשמע בקולי. לא אתה דואג לפרנסה שלך? תעשה מה שצריך וזו. צד שני, יש בזה גם מסר הפוך. אין צו, אלא במקום שיש בו חסרון כיס. אומר לך, מה אתה דואג על החסרון כיס? אני אמרתי לך, ואני יודע מה שאני אומר לך, ותסמוך עליי. אז מקום שיש חסרון כיס, שיש עבוד אזור, שם יש את הרשון של ציווי, שאומר לך, אתה קטן מדי בשביל להבין. תסמוך על מי שיותר גדול ממך. וצו, יש בזה עוד לשון. לשון של צוותא. שם שחיבור. אם אתה שומע על הציווי שלי, בלי להבין מה קרה, התחברת אליי. בלי לרצות. אפילו בלי לרצות. אתה מחויב לקיים את הציווי, אז מה עשית? אין לך ברירה אלא לסמוך עליי, התחברת אליי. אז דווקא מקום שיש חסרון כיס, כתוב צו כדי לפעול את התיקון לחסרון כיס. לא, למרות שיש חסרון כיס, אתה חייב לעשות את זה. יש לך חסרון כיס, והרי חסרון כיס זה הדבר שאוכל את כל החיים שלך. לא רק במצווה הזאת. כל היום אתה חי מחסרון כיס. זה מה שאוכל את החיים שלך. אז פה אני בא לתת לך פתרון לחסרון כיס. אני אומר לך, צו אסר וסבונוב. אני אתן לך ציווי, נעקיב קורבנות, נשחוט את הדאגה הזאת מהחסרון כיס, ולסמוך עליי, ואז יהיה לך את הריח שמחבר אותך עיניי, ולא תצטרך לדאוג מהחסרון כיס. מובן?
איך שהריח...
איך קיבלת הריח היום? איך קיבלת הריח היום?
או, איך מקבלים את הריח היום? אין לנו קורבנות. אז... דבר אחד שאפשר לקבל את הריח הזה, לצדוק. צדקה שובר את תאוות ממון, אתה לוקח כסף שכבר יש לך, אתה נותן למישהו אחר. באותו קאט של הממון, אסור לתת צדקה. אסור. כשאתה נותן צדקה, אתה בעצם אומר, לא זה הנושא. אתה שובר, מכניס צרור, צדקה... לא זוכר את הפסוק, צדקה נקרא רוח. מכניס רוח אחרת. אבל יש לנו כן אפשרות להתחבר לריח של הקורבנות, או דרך האמירה של הקורבנות, או דרך המסר של הקורבנות. שהמסר הזה, זה הצו. זאת אומרת, כשאתה לוקח מקום שיש לך ניסיון קשה, בנושא הזה של הממון, של הפרנסה, ואתה שם שובר את הניסיון. אתה אומר, אני מרגיש ככה, ואני תקוע, ואין לי איך להסתדר, ואני לא יודע איך אני אעשה את הצעד הבא. דווקא פה, אתה שובר את ה... פותח את הידיים, שובר את התלות הזאת בממון, אתה זורק את עצמך על השם, אתה בעצם מגלה, אתה עוד לא מריח, אתה מגלה שיש פה איזה ריח שאתה סומך עליו.
שמיטה.
נכון. שמיטה, שבס. כתוב שהגוי רצה לאכול את המה, הוא הריח את האוכל של שבס. שאל איזה תבלין שמתם שם, הוא על התבלין שקוראים לזה שבס. מה זה התבלין הזה? זה הריח של האמונה. אתה מאמין, שבס הרי לא עובדים. אז יש הכנסות שאז צמים, כי הרי לא, אין לך הכנסות. ואז דווקא אוכלים את מה שלא אוכלים כל השבוע, מה זה? אמונה. אנחנו שוברים את התאוות ממון. מאמינים? אז הריח אצלנו מגיע הפוך. שם הם הריחו את הריח ואז שברו את תאוות הממון. אצלנו כשאתה שובר אתה פתאום תריח משהו אחר. את הריח זה נקרא שאתה תרגיש. אז או מלמעלה למטה.
יש משפט אחרון.
לריח זה נקרא להרגיש. אז או שמרגישים ואז לא דואגים, או שמחליטים לא לדואג ואז מרגישים. יכול להגיע מלמטה למעלה. עכשיו, זה קשור לפורים. רק במילה אחת.
אתה
סביוני.
אני גם סעודה. גם סעודה.
גם סעודה. גם שלח מונס שהיה מולה כבר יותר מהמתונס לוויונים.
הריח של השיקורים. הריח של השיקורים, של היין.
כן. אתה יודע שיש יין טוב, צריך לשמוע ממנו איזה יין לשתות. אז לא יריח. אבל מאוד פשוט, כל הסיפור של המגילה זה מאוד מעניין. יש פה סיפור שלם על ארמון פרסי וכל מה שקורה שם, ואתה חוזר פתאום לציור של הארמונות האלו וכל הצורה, איך שזה נראה. ואתה לא יודע מה אני עושה פה בסיפור הזה. מה לי ולפרס, וכל הסיפור שם החור, כרפס, התחילת מיטות כאלו ויין כזה. מה זה קשור אליי? יש שם סיפור שלם, המגילה מחולקת לשתיים. חצי ראשון, ספר לך את כל השגונות של החשבי רוי של אומון, של ביקסם וצרש ויבשתי ו... זרש וכל חכמה ואוהביו. ופתאום ברגע אחד הכל מתהפך, ומה כמובן המתהפך? לא שמשהו משתנה. אותם משבצות ממש, שעמדו מקודם, א' ב' ג' ד' ושתי, אומון, זה וזה וזה, פתאום מישהו אחר, קום ושתי, אסתר. קום אומון, מרדכי. מקום אחשווי ראש.
חלפו השחקנים.
חלפו השחקנים. בעצם המגילה פה אומרת, במגילה לא מוזכר שם השם.
יש מישהו
במקום החשבון? כן. שורש ביטל את בינה וסמיקדוש, והבן שלו, שזה בעצם הבן של אסתר, החזיר את הבינה של וסמיקדוש. לא כתוב במגילה, אבל זה ההמשך.
מדהים.
קורש קורא לו, קורש בן אסתר.
היהודי לך,
הוא היה יהודי. אבל הוא היה יורש של החשבון. במגילה לא מוזכר שם השם. ואין פה נס דרמטי שלא כדרך הטבע. יש פה מהלך פוליטי שיכול לקרוא היום בכל מדינה, נפרד במדינה שלנו. הוא מקנה בזה, הוא זורק אותו לכלא, לוקח את השלטון, מאוד פשוט, מאוד מוכר. אין פה משהו דרמטי, לכן לא מוזכר שם השם. אבל אתה פתאום רואה איך שהשם מנהל מערכת שלמה, שאתה לא צריך לעבוד. הוא עובד קשה. אומון עבד קשה לסוף כסף, לבנות ממלכה ושלטון, לחשווירוש, דאג לפרסם את כל השירות שלו. ואחרי שהכל מוכן, עשה הכל מתברר שהם היו שם כדי לשמור את החניה, זה הכל. ברגע שהגיע הזמן, הם עפים משם, מגיעים לשחקנים אמיתיים. זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם הטבע, עם הגלות. ואתה אומר לעצמך, מאיפה הגיע ישוע? אני אצל עכשיו $100,000, אין לי שום חשבון בעולם מאיפה זה יגיע. לא יודע, לא מכיר, לא קרוב מיוחד, לא איזה דוד, לא שום דבר. אין לי שום סיכוי מאיפה זה יגיע. זה לא צריך להגיע, זה כבר קיים. זה קיים כבר. רק מחכה לרגע שיגיע הזמן, אתה פשוט נכנס למשבצת שזה פשוט עומד מוכן. זהו. אז באמת מגילה, זה גימטריה, אין הווי. פורים, גימטריה, יש הווי. פורים מגלה שבתוך הסיפור הטבעי, והמקום שאתה לא יכול, מה כבר יכול לקרוא שם, פתאום תגלה שכל המלך, שבעצם זה החשווירוש, איזה החשווירוש? המלך זה השם. כמה זה גימטריה המלך?
‫95.
‫-28. ‫כאן גמטרי המלך? ‫95. ‫כן, נצדק?
‫-כן.
‫מלך.
‫-טוב, יודע.
‫-20 עוד 5.
‫המלך זה 95, גמטרי הצו.
‫או, המלך זה גמטרי את המלך?
‫צו.
‫-צו.
‫או, צו. ‫-צו
זה
96. ‫כן, עם הכהל.
‫המלך.
‫כדי לשבור את האתר השמאל, ‫צריך איזה כהל, לא?
כן,
עם הכל. אז בפורים נשבר התאווה הזאת של הממון. הוא יעשה בשבילך, אתה תקבל את זה מוכן. למה אתה צריך לעבוד? תן לו לעבוד. יעבוד, אתה תקבל את זה. כמו הסיפור עם יוסף מלכר שבס. הגוי עבד, קנה מרגלית, צם מקום ועשה הכל, והגיע למקום הנכון. בלי הרבה עבודה. פתאום זה מגיע. זה לא צריך להגיע בצורה שזה ייפול מהשמיים, או למעלה מדרך הטבע. בתוך הטבע, בתוך הגלות, מישהו מנהל פה את החבלים, והגיע הרגע, אז אתה תגיע למשבצת הנכונה. לא, דרך כלל קוראים את הפרשה הזאת לפני פסח, זה שבת הגדול. אבל השנה קוראים את זה לפני פורים. כנראה שמגיע ביזת מצרים, זאת היה מגיע קצת קודם. השם יעזור, נזכה לפורים.